שלום רבותיי, אנחנו בפרק י"א פסקה ב'. כמו שאמרנו, פסקאות א' וב' עוסקות יותר בצד הפנימי של התשובה, בשורשים הרוחניים שלה. אז ראינו בפסקה א' שהתשובה בשלב הראשון שלה מופיעה בחינת בינה, בשורש הפנימי של הבינה מופיעה בשלב השני של החוכמה, ובשורש של השורש שלה מופיע כתר. טוב, דיברנו מה שדיברנו, הבנו מה שלא הבנו, בסדר. פסקה ב' גם היא באותו זרם, אולי אפילו מבחינה מסוימת קצת פחות מובנת, כי זה יותר עקרוני, יותר כללי, אז ככל שדבר יותר כללי, פחות פרטני, אז זה יותר פנימי ויותר סודי. אז ננסה להבין מה שנבין בפסקה ב' ואולי אפילו נספיק את ג'. רוח הקודש הכללי, הכולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחת. רוח הקודש של הרצון, השכל, היופי, הגבורה והמוסר. חמשת החלקים, חמישה צדדים. כשהוא פועם במלואו ובעליוניותו, הוא נותן את הניבים אל הנביאים במלוא פירוטם ורם גבורתם ככל מים רבים אדירים, כל המולה ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. וזה הרוח הכולל את חמשת מיני רוח, את חמשת מיני רוח הקודש האמורים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה, השורה תמיד בכל לב יחפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וכישלונו, למרומי הקודש, לבקר בהיכל השם. טוב, באמת דברים פנימיים מאוד, וקשים להבנה, לפחות להבנתנו. בכל אופן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, התשובה היא זרם מלמעלה למטה. ויות ויזרם מלמעלה למטה, אז אנחנו פוגשים אותה מצידנו מלמטה למעלה, מהסוף להתחלה. אבל יש ביטוי כזה שנקרא רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אז אנחנו לא מבינים ברוח הקודש, אבל אולי להגיד איזה משפט אחד. כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא עולם גשמי. המקורות המחיים את העולם הגשמי הם המקורות הרוחניים. וזה בא לידי ביטוי בביטוי משיב הרוח ומוריד הגשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר איזושהי תנועה של תשובה רוחנית, איזשהו מהלך רוחני שנקרא משיב הרוח, והרוחניות הזאת מתלבשת בלבושים עד שהיא מופיעה אלינו בעולם שלנו, מעולם עליון לתחתון, ובעולם שלנו היא מופיעה בצורה גשמית. והגשמיות, כמו שאמרנו פעם, הגשם הזה כפשוטו, הגשם מגיע לאדמה, האדמה זה הצד היותר נמוך שבהוויה, הדומם, בזכות המפגש שבין הגשם, בין המים שבאים מלמעלה למטה לאדמה, צומח עולם הצומח, אם כן הדומם מתעלה לצומח. את הצומח אוכלים בעלי החיים, אם כן התעלנו מצומח לחי, ואת בעלי החיים אוכל האדם, לפחות את חלקם. אם כן הגענו למדרגת אדם, והאדם הזה הנקרא ישראל עוסק בתורה או עושה דברים רוחניים. אם כן התחלנו במשיב הרוח וסיימנו במשיב הרוח. התחלנו במשיב הרוח שבא מהבורא אל הנבראים, מלמעלה למטה, וסיימנו במשיב הרוח שהוא בא מהנבראים אל הבורא, מלמטה למעלה. אז מה השתנה? התחלנו במהלך הרוחני של הבורא, וסיימנו במהלך הרוחני של האדם, משיב הרוח או משיב הרוח. אלא מה שהשתנה, זה בעצם שכל המציאות התחתונה יותר, הדומם, הצומחת, החיה וכו', כולה בעצם נהפכה להיות חלק מהמשיב הרוח הכללי הזה. עכשיו, רוח הקודש שעליו מדובר, מה זה הרוח הזאת? משיב הרוח, רוח הקודש. רוח הקודש זה איזה שהם זרמים, נקרא להם ככה, רוחניים עליונים, שזורמים אלינו מלמעלה למטה, מופיעים אצלנו בלבושים שונים. כמו שמשיב הרוח ירד אלינו כגשם, והגשם הזה מתגלה בדומם צומח חי, ואדם, עד שבסופו של דבר הוא שוב חוזר למשיב הרוח, רוח הקודש זה איזושהי מציאות רוחנית, רוח של קדושה, שהיא בפנימיותה היא רוחנית מאוד, היא פנימית מאוד, נסתרת מאיתנו. אבל כשהיא מופיעה אלינו, כשהיא מתפרטת אלינו, היא מופיעה אלינו בכל מיני צורות. תרף אולי ניגע בצורות שהיא מופיעה. מי ששם לב, הרב כאן מזכיר את לשון המהר"ל, למה נביא נקרא נביא? מלשון ניב שפתיים. נביא הוא נביא, כי הוא בעצם מדבר. לכן נביא בתרגום נקרא דבר. אם כן, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנבא מישהו? זה אומר שהאדם שעניינו מלמטה למעלה להיות מדבר, רוח ממללה, האדם הזה, המדבר, הוא בעצם מדבר את דבר השם. כלומר, אותו הדיבור האלוקי בעצם עובר דרך הכלים החיצוניים הטבעיים של האדם. כלומר, הפה, האחך, מוצאי הגרון וכו', עד שבסוף הוא מוציא מהפה הזה דיבור, הוא מוציא מהפה הזה ניב. אז אם כן, נבואה, זה בעצם כשהאדם פה בעולם התחתון, מדבר את מה שהקדוש ברוך הוא מדבר בעולם עליון. הרי מה זה בסופו של דבר נביא, או בתחילתו של דבר? זה אדם שיודע לספר מה הקדוש ברוך הוא מספר. לכן דרך אגב, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, לפחות לפי דעה אחת, שמאז שפסקה הנבואה מן הנביאים, שזה נשמע לנו מאוד עליון ומאוד רחוק ומאוד לא אנחנו, אז היא עברה מהנביאים לפי דעה אחת אל החכמים. כלומר, בנבואה הקדוש ברוך הוא מדבר, והנביאים מקשיבים לו ומדברים את הדיבורים שלו. בחוכמה הקדוש ברוך הוא גם מדבר, אבל הדיבור הזה הוא נסתר. אז אפשר לפגוש את הדיבור הזה דרך השכל של הקדוש ברוך הוא שנקרא תורה. והשכל הזה שנקרא תורה, אנחנו נפגשים איתו, עם התורה הזאת, איתה, דרך השכל שלנו. אז המסלול שבו עוברת הנבואה לאחר שפסקה הנבואה, היא מסלול החוכמה. מה זה בעצם חוכמה? להיפגש עם דבר השם, כפי שמופיע בתורה שבכתב ושבעל פה, ובעצם לנסות לזהות את המקורות הרוחניים של ההתלבשויות החומריות של העולם שלנו. אז השיא של הכל זה נבואה. פחות מזה זה רוח הקודש. פחות מזה זה חוכמה. אז מאז שפסקה הנבואה, יש רוח הקודש. פסקה רוח הקודש, או התמעטה רוח הקודש, אז יש מציאות שנקראת חוכמה. אם כן, באופן עקרוני מה מדובר פה? מדובר על השורש הרוחני העליון, שכשהוא בא אלינו, הוא מתלבש בלבושים שמופיעים בעולם שלנו, אבל זה בעצם, כל הלבושים האלה ביטויים לעולם הרוחני העליון הזה. אז כמו שדיברנו בפסקה הקודמת, שהשורש מצד האמת זה כתר, ואחר כך הוא מתלבש בחוכמה ובבינה, אבל מצידנו זה בא מתוך הבינה המחלקת והחוכמה המאחדת והכתר, ששם כל אחד ממש. אותו דבר פה, רוח הקודש הכללי, רוח קודש כללית, פנימית, עצמית וכו', הכולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים, כלומר כל הלבושים והביטויים שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכם אלינו, הכולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחת. כלומר, רוח הקודש של הרצון, יש רוחניות קדושה שבאה אל האדם מלמעלה למטה דרך הרצון שלו, דרך חשיפת הרצונות שלו, השכל דרך החוכמה שלו, היופי דרך הגוף שלו, לא אפשר לומר שזה נפש, שכל וגוף, הגבורה, זה הביטוי של גבורת הצמצום שמסוגלת לגלות את הערכים, את שלושת הערכים האלה ב, 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 בדיוק שלהם, לא מעבר, זהו גיבור הכובש את יצרו. והמוסר, איך זה מופיע ברמה החברתית, לא רק ברמה הפרטית. טוב, אפשר גם להסביר את זה אחרת. בכל אופן, רוח הקודש, שהוא מניע את הרצון, ומניע את החוכמה, ומניע את הגוף, ומניע את הכלים שדרכם שלושת אלה מתקבלים, ומניע את המעמד החברתי ששלושת אלה אמורים להתקבל, המוסר זה תמיד עניין חברתי, כשהוא פועם, אומר הרב, במלואו ובעליוניותו, שרוח הקודש הזאת, הפנימית הזאת, שכוללת בעצם את כל חמשת הזרמים האלה, כשהיא פועלת בשורש שלה, במציאות העליונה שלה, באופן מלא, באופן עליון, הוא נותן אל הניב, את הניבים אל הנביאים. הנביאים שומעים את הניבים. הנביא שומע את הדיבור האלוהי, ואחרי זה מפרט אותו אל המציאות, אל העולם שלנו. הוא נותן את, את הניבים אל הנביאים במלוא פירוטם ורעם גבורתם. כלומר, גם מצד הגודל האיכותי וגם מצד הסך הכמותי, וגם מצד הגודל שלהם וגם מצד גבורת הצמצום שלהם. ככל מים רבים אדירים, כל המולה ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. טוב, זה כבר דברים אולי קצת יותר פנימיים. וזה הרוח הכולל את חמשת מיני רוח הקודש האמורים שהזכרנו מקודם, רצון, שכל, יופי, גבורה ומוסר, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה, השורה תמיד בכל לב וחפץ לעלות מתוך המורד של חטאת אדם וכישלונו למרומי הקודש. מתי אני אזכה לרוח הקודש? תשובה, אומר הרב, תזכה לרוח הקודש כשתהיה שייך למהלך של תשובה. מתי אני יהיה שייך לדבר את הדיבורים שהקדוש ברוך הוא מדבר? כשאני אפגש עם הדיבורים האלה, שאני אחיה את הדיבורים האלה, שגם אני אדבר את הדיבורים האלה. מתי זה יקרה? זה יקרה כשתהיה תשובה. אז אנחנו הרבה פעמים, ואולי בואו ניקח את הפסקה הזאת למקום מאוד נגיד, התאים למדרגות שלנו. כשאנחנו רוצים להגיע למדרגות חיים עליונות, פשוט נחפש את הביטויים שבהם מדרגות החיים האלה מתבטאים אצלנו. וזה מתבטא אצלנו, אומר הרב, בתשובה. גם בתשובה היותר נמוכה, שהיא אפילו תיקון הכישלון, תיקון החטא, תיקון הנפילה, מתוך המורד, מתוך התאום. אז עוד פעם, אותו רוח קודש, וזה הרוח הכולל את חמשת מיני רוח הקודש האמורים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה, יש התנוצצות ממנו, יש גילוי ממנו, ברוח התשובה, השורה תמיד, כלומר, אדם שיש בו מציאות כזאת, שתמיד רוח של תשובה חיה בתוכו, הוא תמיד רוצה להיות יותר שב אל עצמו, שב אל עצמיותו, שב אל מקורו. הוא רוצה להשיב את העולם למקורו. הוא שייך למהלך התשובה באופן כללי, אז הוא שייך יותר לרוח הקודש. גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה, השורה תמיד בכל לב וחפץ עלות מתוך המורד של חטאת אדם וכישלונו, למרומי הקודש, כל אחד למדרגתו, לבקר באחל השם. טוב, האם הבנו? אולי לא כל כך, אבל לפחות אולי הנקודה האחת שאפשר לקחת מפה, שבמקום שאנחנו נתחיל לדבר על כל מיני מושגים רוחניים שאין לנו בהם השגה, כמו למשל בפסקה הזאת רוח הקודש ונבואה, נדע שאיך אנחנו נזכה לרוח הקודש, כמו שתמיד אומר הרב וינר, איך אתה תזכה להשגות גדולות? פשוט תתחיל ללמוד מסילת ישרים, תתחיל לחיות מסילת ישרים. אין פה קיצורי דרך, זה לא עניין מיסטי של מתנות שיבואו מהשמיים, לא, אלא זה פשוט מהלך של תשובה עמוק ופנימי שיחשוף ביטויים או צדדים כאלה ואחרים של רוח הקודש, של נבואה. אולי חשוב להזכיר כאן בהקשר הזה, קצת שונה, אבל אולי אותו עיקרון, את המדרש הבא. המדרש מספר שכשמשה רבנו סיים להיות 40 יום בהר סיני, אז הוא שכח את כל התורה שהוא למד. בא מתוסכל לריבונו של עולם, אמר לו, ריבונו של עולם, כל מה שלמדתי במשך 40 יום שכחתי. מה יהיה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר זה בלשוני, אבל זה מה שכתוב שם, היות ואתה התאמצת, אני אתן לך את כל מה שלמדת במתנה. שנאמר, ויתן לו כחלותו לדבר איתו, מה זה ויתן לו? נתן לו במתנה את מה שהוא למד. אבל בתנאי אחד, בתנאי שהוא למד, בתנאי שהוא יתאמץ. אז במקום להתעסק, מתי אני אזכה לרוח הקודש, מתי אני אזכה לנבואה, מתי אני אזכה לפה, מתי אני אזכה לשם, פשוט צריך לעשות. כמו שמשה רבנו למד 40 יום, למרות זאת שכח, למרות שהוא התלמיד הכי טוב והקדוש ברוך הוא המורה הכי טוב, והלשכה שם בהר סיני היא כנראה בית ספר הכי טוב וכו', התנאים האופטימליים לזכור את התורה שהוא למד, ולמרות זאת הוא שכח. אבל להיות והקדוש ברוך הוא ראה שהוא התאמץ, שהוא השתדל, שהוא עשה את שלו מלמטה למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני משלים לך את מה שחסר, אני נותן לך את התורה שאתה למדת ושכחת במתנה, כי אתה למדת. אם לא היית לומד, לא היית מקבל במתנה. אם כן, אין מתנת חינם. המתנה באה מתוך המעמד של האדם וההשתתלות של האדם. אותו דבר ביחס לפסקה הקודמת שראינו ביום חמישי. אותו דבר בדיוק. מה נוציא מהפסקה הקודמת? שמהלך התשובה הוא קודם כל החילוק בין טוב לרע. אחר כך אדם מגלה את הטוב שצומח מהרע. ואחר כך אדם מגלה שבעצם ברע אין רע, אלא הכל הוא טוב. זה מהלך של תשובה אחד כפי שראינו ביום חמישי. טוב, אני מציע שנסתפק בזה, כי באמת דברים פנימיים מאוד. וניקח אלינו מה שניקח. פסקה ג', כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, וכאן גם נקודה אולי פנימית אבל קצת יותר מעשית, הולכת יראת המוות ומתמעטת עד שפוסקת לגמרי. ומקומה של יראת המוות לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון, נקרא עד סוף הפסקה. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם כמציאות הרוחנית של העולם כולו תופסת את בליטתה הרשומה, ובדעותה הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית, ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו. ואם הכלליות העליונה מוצאת את עושרה בזיו האלוהי וגודל חוסנו, אורו ותענוגו, עשיר החיים, המנביעים, ישות ניצחת. טוב, הנושא אם כן של הפסקה, בשלב הראשון שלה לפחות, זה היחס אל המוות, יראת המוות, ישות ניצחת, המנביעים. זה לא מופיע אצלי? תראה לי. רגע, בואו נעשה סדר שנייה. עד ופלצותו זה זהה. והאישיות עצמו, והאישיות היחידה, הולכת ומתגדלת. טוב, אוקיי. רבי ינר, אנחנו נלמד את שתי הפסקאות האלה. אבל בואו נתחיל בזה. לא יודע, אני פעם ראשונה שם לב. לא יודע, נברר, נבדוק. יכול להיות שזה שתי פסקאות ברב ושתי הוצאות. טוב, אנחנו בלי נדר נעשה השוואה משתי הפסקאות. טוב, אבל היום אנחנו לא נספיק עכשיו, לא נספיק יותר מאשר החלק הראשון, הלוואי שנספיק את המשפט הראשון. בואו נתחיל לפחות. אם כן, החלק הראשון בפסקה הזאת, היחס אל המוות. האדם ירא מהמוות. אולי הקדמה. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את המוות, ולמה הוא ברא את המוות? אומר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים, דברים עמוקים מאוד, אבל נגיד אותם בקיצור. כשאדם הראשון היה בגן עדן, והוא היה אמור לא לאכול מעץ הדעת, שהוא עץ הדעת מחבר טוב ורע, אלא, כמו שראינו בפסקה א', הטוב הוא היה כולו ספוג במציאות שנקראת אדם בגן עדן, אז אם אדם הראשון היה חי במדרגה האלוהית הזאת, הוא לא היה צריך למות. למה? כי הוא היה שייך אל הטוב. הוא היה שייך אל הערך היותר עליון שאדם יכול להשיג, וכאן מדובר על אדם בגן עדן אפילו. קל וחומר מהעולם שלנו. כשאדם הראשון, והקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, לפי לפחות אחת הדעות, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, כלומר לאכול מכל העצים, אבל לא לאכול מעץ אחד, כלומר זה לא עץ כפשוטו, אלא זה בחינה של מציאות שהיא צומחת, שהיא מתפתחת. כדי שהאדם יוכל להתפתח, הוא חייב לאכול רק מהטוב. אמנם יש דעה במקובלים שהיה צריך לאכול גם מעץ הדעת טוב ורע, כי רק כתוב מכל עץ הגן אכול תאכל. כן, מכל עץ הגן אכול תאכל, זה כולל את כל העצים, כולל עץ הדעת. ואז בעצם החטא שלו היה שהוא אכל יותר מדי מוקדם מעץ הדעת. מעץ הדעת באופן עקרוני הוא היה אמור לאכול. אז מה הייתה הטעות? שהוא אכל יותר מדי מוקדם. בסדר, בואו נלך לפי הפירוש הראשון, כי זה יותר פשוט. נגיד לפי הפירוש הראשון, שאדם הראשון לא היה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה? כי האדם בבסיסו, בגן עדן, הוא שייך אל הטוב. עץ הדעת זאת איזושהי מציאות שהיא מצמיחה טוב ורע. אז האדם היה בחינת, נקרא לזה עץ הטוב, הנחש היה בחינת עץ הרע, ועץ הדעת היה בחינת עץ הדעת טוב ורע. עץ המחבר, טוב ורע. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה בעצם קרה? אומר בנו של נפש החיים, הוא הכניס לתוכו, לעצמיותו, חלק מהמציאות שלו נהפכה להיות רע. כלומר, אם עד החטא, כלומר, בשלב הראשון של אדם הראשון בגן עדן, הוא היה כולו שייך אל הטוב, והרע היה עומד מבחוץ. עכשיו, כשהוא אכל מעץ הדעת, אז בו ובעולמות, אומר בנו של נפש החיים, סרט נפש החיים, נכנסה מציאות של טוב ורע מעורבבים. אומר בעל נפש החיים, אם אדם הראשון היה נשאר בגן עדן, והיה אוכל מעץ החיים, מה היה קורה? הוא היה נשאר לנצח. הוא היה אוכל מעץ החיים, אז הוא היה נשאר לנצח, חיי חיים, חיי נצח. היה נשאר לנצח במדרגה של טוב ורע מעורבב. לכן, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא מוות על האדם, כי הוא היה חי לעולם, אז ממילא הוא היה שייך למדרגה נחותה של טוב ורע, ולא טוב מוחלט. לכן הקדוש ברוך הוא עשה עם האדם שני חסדים. חסד ראשון מיד סילק אותו מגן עדן. למה? פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. מה אכפת לך, ריבונו של עולם, שאוכל מעץ החיים וחי לעולם? לא. אם הוא יאכל מעץ החיים ויאכל לעולם, ואם הוא יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם, הוא יחיה לעולם במדרגת עץ הדעת טוב ורע. ואז הוא לא יוכל להגיע למדרגת הטוב השלם, אלא טוב מעורבב עם רע. לכן הטוב של עץ הדעת טוב ורע הוא טוב נחות, הוא טוב נמוך, הוא טוב שפל ביחס לטוב המוחלט. לכן דבר ראשון הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם אדם ראשון אחר חטא, סילק אותו מגן עדן, פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. ב', אחרי שאדם הראשון סולק מגן עדן, כשבו מעורבבים הטוב והרע, חייבת להיות מציאות שמפרידה פה בעולם הזה, שהאדם כבר כלול מטוב ורע, חייבת להיות מציאות שמפרידה את הרע מהטוב אצל האדם. המציאות שמפרידה את הרע מהטוב אצל האדם נקראת מוות. לכן שתי מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחרי חטאו. מתנה ראשונה סילוק מגן עדן, מתנה שנייה מוות. המשותף לשתי המתנות האלה, שיגיע שלב שבו האדם יוכל להפריד את הרע מהטוב שבתוכו ויחזור למדרגת הטוב השלם כפי שהיה בגן עדן לפני החטא. עכשיו, אדם שזה המבט שלו לחיים באופן עקרוני, אז קודם כל הוא לא רואה בעולם הזה דבר שהוא בדיעבד או דבר שלא היה צריך לקרות, אלא לאחר החטא, כמובן הכל בהשגחה פרטית או לפני החטא, אבל נגיד לאחר החטא, ודאי שהדבר הזה הוא השגחה אלוקית מדויקת שיש בה חסד גדול שאדם לא יישאר לעולם במדרגת עוברה. ובית, לא רק שאדם מעריך את העולם הזה, כי יודע שבעולם הזה הוא יכול לחיות טוב ורע ולהעיר אפילו את הרע על ידי הטוב, אבל כל זה גם רק לזמן מסוים עד המוות, זה שבסופו של העולם הזה יש מוות, זה לא דבר שמאיים עליו, זה לא דבר שמפחיד אותו. למה אנשים כל כך מפחדים מהמוות? כי הם מחלקים בין העולם הזה לעולם שהוא בסוף העולם הזה, אם יש עולם או אין עולם. למען דאמר חס ושלום שאין עולם אחר העולם הזה. אז העולם הזה זה עולם שיש לאדם מלא אפשרויות, מלא כוחות, מלא כישרונות, הוא יכול למצות מה שנקרא את החיים. לאחר המוות הוא כבר לא יכול למצות את החיים. אז תמצוץ מהחיים כמה שאתה רוצה, תמצוץ מהחיים כמה שאתה יכול, תנצל את החיים עד תום. זאת התפיסה המקובלת לצערנו הרב, ולכן באמת יש פחד גדול מהמוות. כי ברגע שיופיע המוות, אז בעצם אני כבר לא יוכל למצות את החיים כפי שהם פה. לעומת זאת, אדם ירא שמיים, לא שהוא מחכה למוות חס ושלום, אבל המוות הוא לא פונקציה אצלו. נקווה שנתמודד עם הדברים האלה, כן? המוות הוא לא דבר שמאיים עליו. הוא לא דבר שמפחיד אותו. כי הוא יודע שבעצם המוות זה איזה סוג של מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כדי להפריד ממנו את הרע, כדי שיזכה אחר כך לטוב ויותר מוחלט בגן עדן, ואחרי זה לחיי עולם הבא, תחיית המתים וכו'. לכן ככל שאדם שייך למהלך רוחני יותר פנימי, שייך למהלך של תשובה, אז הוא פחות מפחד מהמוות. עכשיו יותר עמוק מזה, או אולי כהמשך לזה. זה לא רק זה. אלא ככל שאדם חי מהלך של תשובה, חי מהלך של טוב בתוך המציאות של הרע, של העולם שלנו, ממילא אין אצלו פער עקרוני בין העולם הזה לעולם הבא. או בין העולם הזה לגן עדן והעולם הבא. הוא יודע שהעולם הבא וגן עדן, או לפי הסדר גן עדן והעולם הבא, זה בעצם המשכיות של העולם הזה, רק ששם הטוב לא עובר דרך הכלים של הרע, ופה הטוב צריך להתגלות דרך הכלים של הרע, ואפילו להעיר באיזושהי מידה את הרע. לכן הוא לא מרגיש או חושב שהוא חי בשני עולמות סותרים, שיש עולם שנקרא עולם הזה, ויש עולם שנקרא גן עדן. ולכן הוא לא מפחד, כי הוא בעצם סך הכל עובר מחלקה. זה לא מפחיד אותו. אז א', זה לא מפחיד אותו, כי הוא מבין שהמוות זה בעצם חזרה למקוריות שלו. ב', זה לא מפחיד אותו, כי אם בעולם הזה הוא עשה את העבודה כפי שהוא צריך לעשות אותה, אז בעצם ההמשך הוא המשך טבעי בגן עדן ובעולם הבא. אז בעצם המוות זה לא חידלון, זה לא כליה, אלא זה כמו שהרב כותב באורות הקודש, זה תגבורת של חיים. הרב כותב באורות הקודש, למה המוות הוא אבי אבות הטומאה? כי המוות זה השקר הכי גדול שיש. מה שנראה ככליה, כאבדון, כסוף, זה בעצם התגברות של חיים. לכן הכהנים, ויש הבדל בין כהנים לגדול, למדרגתם, ששייכים למדרגה של אמת, למדרגה של טוב אלוקי, אסור להם להתאמן למתים. זה חילוקי דינים כמובן. למה? באופן עקרוני אסור להם להתאמן למתים, כי אנשים גדולים כמוהם לא שייכים אל המוות במובן השקרי שלו, במובן החיצוני שלו. ולכן אסור להם להיפגש עם מת, שמה המראה החיצוני של הכליה והסוף, החידלון, המוות, שמה המראה החיצוני הזה יטעה מהם, יטעה אותם, ויסיט אותם מכיוון המחשבה והערך הנכוני. לכן כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת עירת המוות ומתמעטת. ואז אדם לא מפחד מהמוות. עד שפוסקת לגמרי. כי מה יש לו לפחד מהמוות? אני אומר משפט שהוא נשמע נורא. הפוך, הוא שמח שיש מציאות של מוות. כי זה מפריד ממנו את הרע. ב', אם הוא הכין את עצמו פה בעולם הזה, למציאות של גילוי הטוב בתוך הרע, ובגן עדן ובעולם הבא, הוא יגלה בעזרת השם את הטוב, הרבה למעלה מהטוב שיכול לגלות בעולם הזה, שהוא טוב מוחלט, ולא טוב שצומח מתוך הרע, או מתגבר על הרע וכו'. אז לכן זה פוסק לגמרי. לכן ותשחק ליום אחרון. ומקומה, את המקום של עירת המוות, לוקחת מציאות אחרת לגמרי. לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. למה היא שוחקת ליום אחרון? כי יודעת שהמדרגה העליונה לאחר המוות, היא בעצם המדרגה המקורית של החיים, שבעקבות החטא של אדם הראשון ו-120 שנות חייו של אדם, המדרגה הזאת הלכה ממנו לאיבוד, עבדה ממנו. ב', שאם הוא התחיל להיות שייך למדרגה הזאת בגבולות הגזרה של העולם הזה, ממילא הוא המשיך אותה גם לעולם הבא, גן עדן ולעולם. לכן ותשחק ליום אחרון. לכן הוא לא מפחד מהמוות. כן.
אז מצד האמת שבן אדם נפטר, הוא צריך לשמוח.
לכן שצדיקים נפטרים עושים הילולה.
למה דווקא צדיקים?
כי הם גילו את הטוב ברע. הם ידעו לגלות את המציאות של האלוהי בטבעי. למה אנחנו מדליקים נר נשמה? מה הרעיון להדליק נר? בכלל, שים לב, בכל המעברים של החיים. למשל, מיום שישי לשבת, משבת למוצאי שבת, מחיים למוות, יש לנו אפילו ממוות לחיים, כן? אנחנו מדליקים נר. למה? מה העניין של הדלקת נר? אחד ההסברים, הנר מכיל בעצם שני ממדים. מצד אחד, הוא מכיל את הצד החומרי. זה השאבה, השמן, הפתילה, כל מה שזה. כל מה שיש שם. מצד שני, כשאנחנו מדליקים את הפתילה, שמקבלת את הכוח החומרי שלה מהשאבה, מהשמן וכו', אז יש אש, יש להבה. האש זה רוח, זה נשמה, זה אנרגיה, זה משהו אחר. כשאנחנו מדליקים בעצם נר נשמה, אנחנו בעצם אומרים, האדם הוא כמו נר נשמה. הצדיק הזה, האדם הזה, היה בעצם כלפי חוץ חומר, שאבה, שמן וכו', אבל תראה, הוא הוציא מתוך החומר הזה אנרגיה. הנה, הרי האש זה לא מסה, זה לא חומר. האש זה משהו יותר רוחני, זה משהו יותר פנימי. לכן במעבר מששת ימי המעשה לשבת, אנחנו מדליקים נר. הנה, אנחנו עוברים מעולם חומרי של ששת ימי המעשה, לעולם רוחני, מן עולם הבא, נשמה יתרה שנקרא שבת. במוצאי שבת, כדי להיפטר בנחת יחסים על שמה יתרה, אנחנו מדליקים נר כדי להראות שהנה, גם כשאנחנו פונים אל ששת ימי המעשה, אנחנו מסוגלים לגלות את האנרגיה בתוך החומר. הכוזרי אומר שכל עבודת הקורבנות במקדש באה לידי ביטוי בפסוק אחד. את קורבני לחמי לישי. אומר רבי יהודה הלוי הכוזרי, אתה רוצה להבין מה זה קורבנות, מה זה בית המקדש? דבר אחד. התקרבות שעוברת דרך הלחם במרכאות שזה עולם הטבע, לחם, שהופך לאש, שהופך לרוח, לנשמה, לאנרגיה, לאלוהי. אז אדם היה בא לבית המקדש, היה בעצם רואה איך הבאמה, שזה בעצם, מבחינה מסוימת, נדבר, נגיד, על קורבנות חטאת, הבאמה היא בעצם החטאים שלו, הצד הבאמי, הנמוך שלו, השפל שלו, איך כל זה מסוגל להפוך ולהתרומם למציאות של אלוקות, של רוחניות, של אשת קורבני, לחמי לאישה. לכן זה לא שאנחנו חד ושלא מחכים למות, זה לא שאנחנו רוצים למות, רק היחס שלנו אל המוות הוא צריך להיות יחס יותר נכון. קודם כל הכרה שעצם ההמצאה הזאת שנקראת מוות זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם כדי שלא יהיה שקוע לנצח נצחים בטוב ורע, אלא יוכל להפריד מתוכו את הרע. ב' שככל שהאדם בעולם הזה, במדרגה המוגבלת של העולם הזה של טוב ורע, זכה להאיר את הרע על ידי הטוב, ממילא ההמשכיות בגן עדן ובעולם הבא היא אותה המשכיות. שמעתי פעם, זה גם כתוב במקומות כאלה ואחרים, שגן עדן וגיהינום זה בעצם אותו מקום. גן עדן וגיהינום זה אותו דבר. רק השאלה, אם אנחנו שייכים לשם או לא. אם אני הייתי שייך בעולם הזה למציאות נקרא לה חומרית, ופתאום אני מגיע למציאות רוחנית, אז זה גיהינום בשבילי. משעמם שם. נכון? יבש. אבל אם האדם בעולם הזה היה שייך למציאות רוחנית, כשהוא יגיע למציאות רוחנית אילאית, אינסופית, הרבה יותר מרומם את המציאות הזאת, זה גן עדן בשבילו. אם אני אפגוש, או אתה תפגוש את הרב קוק בגן עדן, ותגיד לו, הרב, אתה יכול להסביר לי את פרק י' לפסקה ב' אורות התשובה? אתה יכול להסביר לי שתי גרסאות של פסקה ג'? זה תענוג רוחני. אבל אדם שמה שמעניין אותו זה שזה קבוצת כדורגל לקחה אליפות בדקה האחרונה, תגיד לו, יש לך חבותה עם הרב קוק על פרק י' פסקה ב' ג'. זה יכול להיות גיהינום בשבילו. הוא צבע אדום, זה לא בדיוק מסתדר.
הרב,
כן.
יכול להיות שיש קשר לשאלות מסוימות, כאילו זה מצרח שבזמן ההגלות,
אני חושב שזה שבני עדות, בני עדות הספרדים, בני עדות המזרח נוהגים במהלך השבעה, גם תימנים, גם ספרדים בכלל, אנחנו מסכים שתימנים זה ממש סעודות, ממש בשרי, נכון, 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 עושים סעודות ממש בשבעה, זה בדיוק בשביל הנקודה הזאת להראות שבעצם החומר מתרומם, תברך, כן, ברכות, ברכות, מה שאומר, ברכות, תברך, לעילוי נשמה, זה בדיוק היסוד. לכן, אם אנחנו נהיה שייכים לעולם הפנימי יותר של הכתר חוכמה בינה, ולעולם הפנימי יותר של רוח הקודש, כלומר, וזה יתגלה אצלנו בעולם של תשובה, ממילא, היחס אל המוות הוא לא יחס מאיים, הוא לא מפחיד. אני מסכים שמבחינות מסוימות, יותר קל לאדם להתייחס אל המוות יחסית בקלות או לא בקושי, כלפי עצמו, כי הוא כבר לא יהיה פה. אז הוא לא יצטרך להתמודד עם זה. כן, הוא לא יפח, הוא, אדם לא מפחד מזה שהחיים שלו ייגמרו, אבל כשהוא צריך להתמודד חס ושלום עם מוות של אחרים, בזה יש בחינה קצת יותר קשה, קצת יותר מסובכת, קצת יותר... כי יש כאן, בכל זאת הוא עדיין חי ויש כאן מוות. אבל ביחס, קודם כל, של המוות של האדם כלפי עצמו, שהאדם בעצמו לא מפחד מהמוות. זה כבר שלב, שלב ראשון. שלב שני, חס ושלום, שלא נתמודד עם ניסיונות. וכשיש מסביב לחיים, יש מוות. כשאדם החי נפגש עם המוות. זה יותר מסובך, זה יותר קשה. אבל מצד האמת, העיקרון הוא אותו עיקרון. הוא לא מפחד מזה. לכן כל מה שהתשובה, בואו נעצור, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת, עירת המוות ומתמעטת, עד שפוסקת לגמרי. מדוע? כי אדם חי בעולם אחד, עולם של תשובה, אז יש תשובה בעולם שלנו, יש תשובה בגן עדן, תשובה בעולם הבא, יש מהלך רוחני אחד, אחדותי, כמו שראינו בזמנו, הפירוש של הרב חרל"פ, אנטיגונוס איסוכו, שאומר, אל תשמשו את, את, את הרב על מנת לקבל פרס, דייק הרב חרל"פ, אלא על מנת לקבל שכר. פרס זה כשהעולם הבא והעולם הזה, זה שני דברים שונים. שכר זה כשהעולם הבא הוא המשך של העולם הזה. וגן עדן לפני העולם הבא הוא המשך של העולם הזה. אז לא להיות כעבדים שושים את הרב מעט לקבל פרס, במובן הזה שהתוצאה היא לא ממין הפעולה, דיברנו על זה פעם, אז לא נחזור על זה. אלא על מנת לקבל שכר, ואז מילא, ואת מקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. טוב, נמשיך את הדברים מחר בעזרת השם. נזכה לחיות בשמחה.